בעזרת השם צדיקים, רבי משה אביטל הצדיק, אהוב ואהבים, השם ישמור אותו ויברך אותו, רבי מיכאל הצדיק, אור גדול, איפה שהולכים, יש בעלי תשובה של רבי מיכאל יחזיר תשובה. אלפים ואלפים, תדעו אלפים של אנשים בדרך השם שעברו ביד של רבי מיכאל. רבי מיכאל מחזק אנשים בתשובה ולא תופס אותם סביבו כמו חבורה, כמו תלכו, תתחזקו, תמשיכו בירת שמיים בעבודת השם. קדוש ברוך הוא ייתן לרבי מיכאל שמחה והצלחה, ברכה וישועה גדולה, ויזכה לכל הטוב בעזרת השם. השם רבי שמעון בן חיים הצדיק, אוהבים אותו הרבה שנים. רבי שמעון כל מקום, בכל תחנה בשוב הישראל, רבי שמעון היה באותה תחנה, במסירות נפש, באהבה, בשמחה, בנחת. הקדוש ברוך הוא ייתן לרבי שמעון שפע וברכה, ישועה וכל הטוב בעזרת השם. כל האהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה, ברכה, שמחה וכל הטוב. יש לנו בנפש לסגור איזה משהו בדברי תורה שאמרנו ביום ראשון על דוד המלך, שאנחנו רוצים לחזק ולהסביר כל הדברי תורה שדיברנו על כל מעשה דוד ובת שבע. אז אנחנו רוצים לסגור את היסוד, מה שאמרנו שהכבוד של דוד המלך, הרגל רביעית בכיסא הכבוד. דוד המלך הוא רגל רביעית בכיסא הכבוד. אברהם זה רגל, יצחק זה רגל, יעקב זה רגל, ודוד המלך, דוד המלך, דוד ראיה מימנע, הוא הרגל הרביעית בכיסא הכבוד. נאום הגבר הוא קם על, דוד הקים עולה של תשובה. כל התשובה שכל אחד מאיתנו עומד ועושה תשובה על חטאים שחטא, זה מהדרך שסלל לנו דוד מלך ישראל. הוא סלל את הדלת הזאת של התשובה. אז כן, המעשה של בת שבע זה מעשה שלנו בשכל לפעמים קשה לנו להבין מעומק המושג וקוצר המסיק. העומק של המושג הוא עמוק מאוד, והקוצר של המסיק, ההשגות שלנו הן השגות קטנות ביותר. זה כמו אדם שרוצה לשאוב מים מהבאר ויש לו דלי עם חוט, אבל החוט קצר שלא מגיע עד המים. אנחנו רוצים לשאוב תורה ושפתי מים בססון, רוצים לשאוב ידיעות ולהבין יותר, וזורקים לתוך הבור חוט עם גלי, אבל החוט הוא קצר. אז זה עומק המושג וקוצר המסיק. אז הרבה פעמים מהשכל הדל והקטן שיש לנו, אנחנו לא מצליחים להבין את העומק של הדברים. אבל רבותינו הקדושים אומרים לנו שלאיפה שדוד המלך הגיע, שום אדם לא הגיע. דוד המלך, דוד מלך ישראל, חי וקיים דוד המלך, הוא זכה להיות מלך המשיח, והוא האור הגדול של עם ישראל. והכוח של דוד המלך, אי אפשר לשער ולתאר את הכוח של דוד המלך. תמיד אנחנו אומרים את המדרש, שהמדרש מספר ואומר שלעתיד לבוא שיבוא המשיח, הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות מחול גדול לצדיקים, והקדוש ברוך הוא עושה סעודה גדולה, וכל הצדיקים ישבו באותה סעודה. הקדוש ברוך הוא לוקח כוס קידוש ונותן אותה לאברהם אבינו, ואומר לו, אברהם תעשה קידוש. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות קידוש. שואל אותו הקדוש ברוך הוא למה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כי יש לי בן ישמעאל, אז אני לא ראוי. עובר הקדוש ברוך הוא עם הכוס קידוש ליצחק, אומר לו, אתה תעשה קידוש. יצחק אומר, גם אני לא יכול. למה? כי יש לי בן עשיו. עובר ליעקב אבינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה קידוש. יעקב אבינו אומר, גם אני לא יכול. למה? כי התחתן עם שתי אחיות. עובר למשה רבנו, אומר למשה רבנו, תעשה קידוש. משה רבנו אומר, אני לא יכול, כי לא זכיתי לקבר בארץ ישראל. מגיעים עד דוד המלך, דוד המלך לוקח את הכוס קידוש ואומר, כוס ישועות עשיו שם השם מקרא, דוד המלך עושה קידוש. אז הקשנו ואמרנו איך דוד מתיר לעצמו מעל אברהם, מעל יצחק, מעל יעקב, מעל משה, ללכת ולעשות קידוש. זה נראה כיוערה. מה אתה חושב, שאתה יותר מאברהם אבינו, יותר מיצחק, יותר מיעקב, יותר ממשה? איך אתה לוקח את הכוס קידוש ולעושה קידוש? איך אתה מתיר לעצמך? באיזה כוח אתה עושה את זה? אלא ביארנו ואמרנו, יסוד גדול. ידוע שבבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תראה את כל היקום כולו, תראה את כל מה שיהיה דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, תראה את כל הדורות כולם. ועמד אדם הראשון ועבר על כל החכמים, כל הדורות, כולל היום פה בבית של רבי שמעון בן חיים, שאנחנו יושבים ומדברים דברי תורה, גם את זה ראה אדם הראשון. ואז אדם הראשון ראה איזה תינוק בן 3 חודשים, שאימא שלו עתידה להפיל, שיפול אותו תינוק. שאל אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא, אם הילד הזה יחיה, מה יצא ממנו? יראה לו הקדוש ברוך הוא, הילד הזה אם יחיה, יצא ממנו דוד מלך ישראל חי וקיים. שאל אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא, כמה החיים שלי, כמה שנות חיי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, 1,000 שנים. אמר אדם הראשון, 70 שנה אני רוצה לתת מתנה. הלכו עשו שטר, נתן אדם הראשון לדוד המלך 70 שנה. כשהגיע 930 שנה של דוד, אדם הראשון שעמד למות, אמר אדם הראשון לקדוש ברוך הוא, יש לי עוד 70 שנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נתת את זה לדוד המלך. ואז דוד המלך אומר בתהילים, אל תפתחו בין דיבים לבין אדם שאין לו תשועה. אל תאמין בשום אדם, בבין אדם שאין לו תשועה. אל תסמוך על שום אדם. אפילו אדם הראשון, אני צריך לכתוב איתו שטר על 70 שנה. אם לא, אדם הראשון היה מתכחש לזה. וככה דוד המלך הלך ועלה וגדל והתעלה בקדושה, בתורה. שבוע שעבר בנר שישי של חנוכה, הבאנו את כל היסוד, איך שמואל הנביא משך אותו למלך, ואיך הוא עלה והתקדש, ואיך הוא הרג את גוליית, ואיך הוא דאג לא לפגוע בכבודו של שאול המלך, ואיך דוד המלך הגיע לכל מה שהגיע, לכל הגדולות הגדולות שהגיע. ואז אומרים רבותינו הקדושים, ביקש דוד המלך מהקדוש ברוך הוא, למה אומרים בתפילה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? למה לא אומרים גם אלוקי דוד? אני רוצה שבתפילה יאמרו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב וגם אלוקי דוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אברהם עבר ניסיונות, יצחק עבר ניסיונות, אתה לא עברת ניסיונות. אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, תנסה אותי ואני אעמוד בניסיון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה לא תעמוד. אמר דוד המלך, תנסה אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, התעקש, תנסה אותי. ואז בא לו הניסיון של בת שבע. שמה, זה מה שדיברנו בשיעור ביום ראשון בבית של רבי יואל הצדיק, זה מה שדיברנו, שהיה ניסיון של בת שבע, שזה היה ניסיון לא פשוט. יש מר"ן מפראג ויש מפרשים שאומרים איך היצר הרע בא אליו. רבותינו הקדושים אומרים שזה היה יצר על טבעי שלא היה אפשר לשלוט על זה, משהו על טבעי שאפשר לשלוט על זה. וגם רבותינו הקדושים אומרים, מסכנים את כל הסיפור של דוד ובת שבע, כל האומר דוד חטא אין לו אלא טועה. דוד המלך אולי היה לו בעיה מוסרית במה שהוא עשה, אבל חטא לא היה פה חטא. ולראיה, מתי שבת שבע התדברה ובא הנביא ואמר לו הילד ימות, גד הנביא אמר לו הילד ימות, דוד המלך קרא את הבגדים ושם אפר על הראש שלו וישב ובכה והתפלל שהילד לא ימות. ואם הילד היה ממזר כמו שחס ושלום היה אפשר לחשוב, אז דוד היה צריך להתפלל שהילד הזה ימות. למה? כי זה ילד שהוא ממזר, וממזר זה בעיה. ואם היה בזה בעיה הלכתית, אחרי כן דוד המלך התחתן עם בת שבע. וידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים ונפסק להלכה, אדם שחטא עם אישה נשואה, היא אסורה לבועל ולנבעל, היא אסורה לבעלה, וגם אסורה לאדם שחטא איתו. אז אם היה פה איזשהו שמץ של חטא של דוד המלך, אז בת שבע הייתה אסורה עליו. ודוד המלך, מתי שאמרו לו שהילד נפטר, דוד המלך, פחדו האנשים לבוא ולהגיד לו שהוא נפטר, כי הוא יושב על הרצפה, בוכה, בצער גדול, שק על עצמו, אפר על הראש, מתפלל שהילד יחיה, סימן שוודאי ב-100% הוא היה שלם שהילד הזה קדוש וטהור, ואין שום בעיה ביחוס, ואין שום בעיה בשורש של הילד הזה. ומתי שהילד נפטר, פחדו לבוא להגיד לו שהוא נפטר. אמרו כולם, אם עוד שהוא רק חולה, הילד ככה הוא בוכה, אם נגיד לדוד שהוא נפטר, מה הוא יעשה? וברגע שהוא שמע שהוא נפטר, אמר זה רצון השם, קיבל את זה באהבה. התלבש, קיבל את זה באהבה. אחרי כן נולד לו עוד בן מבת שבע, גם הוא מת. עוד בן מבת שבע, גם הוא מת. עוד בן מבת שבע, גם הוא מת. עד שנולד שלמה המלך, שהקדוש ברוך הוא קרא לשלמה ידידיה, שידיד השם, ששלמה המלך זכה לבנות את בית המקדש, דוד המלך, ארבע או חמש ילדים מתו לו מבת שבע, עד שזכה שיוולד שלמה, שהוא המשיך את המלכות של בית דוד. ארבע ילדים מתו עד שנולד שלמה. ודוד המלך ייסד לנו כוח גדול ביותר של תשובה, כוח גדול של, ביותר של להיות דבוק בהקדוש ברוך הוא. כוח שאדם שובר את הלב שלו ומכניע את הלב שלו להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהתקרב ולעשות תשובה. תשובה זה לא דבר פשוט. תשובה זה לא משהו, עכשיו עשיתי עבירה, אני אעשה איזה משהו, תשובה, אני אתן איזה צדקה, אני אלך לאיזה שיעור תורה. לא, תשובה זה למחוק הרף כבסני מעווני, זה למחוק מהנפש את הדבר הלא טוב. אנשים חושבים שתשובה זה כמו אדם שכתב בטלפון איזה הודעה ומחק את ההודעה ובזה נמחק העבירה שהוא עשה. מה שעשית עבירה זה נשאר חרוט בנשמה שלך. ותשובה זה ללכת לשורש ולנקות את השורש. בן אדם חושב שהוא עשה עבירות וברגע אחד לבש כיפה, הוא אמר חזרתי בתשובה, בזה הוא סיים את הכל, הוא טועה טעות חמורה. תשובה זה משהו ללכת היסוד, לנקות את היסוד, לנקות את השורש, הרף כבסני מעווני. ליפול מהר גבוה זה קל, לטפס על הר זה קשה. אדם שעושה רע לאנשים ומדבר לו טוב ומתנהג לו טוב וגונף כסף לאנשים, אולי באותו רגע הוא שמח, הוא מצדיק את עצמו כי האדם קרוב אצל עצמו. אבל אחרי כן התשובה של זה והכפרה של זה וההתמודדות של זה, זה משהו חמור וקשה ולא פשוט ביותר. אז בכל אופן ננסה להבין מה קרה עם דוד המלך. מה כל הסיפור של דוד המלך? מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? תנסה אותי. דוד המלך הרי היה קדוש עליון, והוא יודע שהשם אמר לו לא תצליח בניסיון, אז הוא לא יצליח. מה הוא מנסה? מה הוא רוצה לעשות? הרי לא מדובר פה באנשים פשוטים או מישהו אמר להם כן והם אומרים לא, או מישהו מתמודד איתם באיזשהו ויכוח שכלי. זה אלוקים ובן אדם, כמה שהוא צדיק בן אדם, אלוקים ובן אדם. מה דוד רוצה, מה שלמה רוצה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה העומק של הוויכוח? הרי זה לא ויכוח של בני אנשים דם רגילים, זה ויכוח של הקדוש ברוך הוא עם מלאך השם צבקות, עם כמו מלאך עם דוד המלך. דוד שאנחנו כל יום, דוד מלך ישראל חי וקיים, מחכים למשיח. מי שאינו אמונה בביאת המשיח הוא בפיקורס, לא יקום לתחיית המתים. זה דברים לא פשוטים, מה העומק של הוויכוח בין דוד לבין הקדוש ברוך הוא. אז לפני כמה שנים ביארנו ואמרנו יסוד עצום. ידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים על אברהם אבינו. כל יהודי בחיים שלו עובר 10 ניסיונות קיומיים, 10 ניסיונות קיומיים. וזה מאברהם אבינו. מה זה ניסיון קיומי? יש ניסיון קיומי וניסיון יומיומי. מה זה ניסיון קיומי ומה זה ניסיון יומיומי? ניסיון קיומי זה בעיה או תקופה בחיים שכל מה שאתה עושה, הכל סגור לך. אתה הולך ימינה, הדלת סגורה. שמאלה, הדלת סגורה. ישר, סגור. אחורה, סגור. למעלה, סגור. ניסיון קיומי, הכל סגור לך. כל מה שאתה עושה, זה לא טוב, לא מצליח, לא מתקדם. כל מה שאתה עושה, סגור. ולפעמים זה יכול להיות יום, לפעמים זה יכול להיות שנה. וגם מצאנו אצל אברהם, אבינו שזה היה לך לך מארצך 62 שנים. שאדם בניסיון קיומי. ניסיון קיומי זה 10 פעמים בחיים אדם עובר בעיות והתמודדויות שהן לא שכליות, וכמה שתנסה לפתור אותם אתה לא פותר אותם, אתה רק מסבך אותם. הפתרון שלהם זה להתפלל השם, הפתרון שלהם לשרוד אותם, לעבור את הבעיה עם כמה שפחות נזקים. ואחרי שאתה עובר ניסיון קיומי תדע עלית דרגה. ויש אנשים שנשברים בניסיון קיומי ולא יודעים לעבור אותו ומתפרקים. ויש אנשים חזקים שעוברים את הניסיון קיומי ואחר כך בא עוד ניסיון ועוברים גם אותו. ועוד ניסיון, 10 ניסיונות קיומיים. כל בן אדם נורמלי בחיים שרוצה להגיע לגיל 120 ולהחזיר את הנשמה שלו להקדוש ברוך הוא שלמה, חייב לעבור 10 ניסיונות בחיים, ניסיונות קיומיים. זה נקרא ניסיון קיומי, שכל הדתות סוגרות בפני האדם. כל אחד זה בא בצורה אחרת. יש אדם שפתאום בעיה קטנה ביותר הוא רואה אותה כער גדול, וזה כלום, אבל בשבילו זה ניסיון קיומי. ויש בן אדם שבעיה הכי גדולה בעולם הוא רואה אותה כמו כלום, זה לא ניסיון קיומי בשבילו. הניסיון קיומי הוא יותר התמודדות שלי עם הבעיה, לא של הבעיה עם מי שמתמודד איתה, אלא שלך עם הבעיה. ויש ניסיון יומיומי. מה זה ניסיון יומיומי? כל רגע בא לפה, מישהו פגע בך, מישהו אמר לך, מישהו לקח לך, דברים שביום יום. דברים שביום יום זה ניסיון יומיומי. ניסיון קיומי זה שכל הקיום שלך עומד במבחן, וכל הקיום שלך עומד בהתמודדות, וכל הקיום שלך עומד במשהו קשה ביותר. ואדם יכול לעבור ניסיון קיומי בתוך ניסיון קיומי. עשית לעבדך נס להתנוסס, ניסיון בתוך ניסיון. לפעמים אדם עובר שתי ניסיונות קיומיים ביום אחד. וזה מציאות שכל אחד חייב, וכל אחד יש את הניסיון הקיומי שלו. כל בן אדם איתנו, מי שאומר אני הכל טוב אצלי ולא היה לי שום ניסיון קיומי, הוא משקר, משקר לעצמו, משקר לאחרים, חי בדמיון, לא יודעים מה בדיוק הוא חושב. אבל כל אחד בהתמודדות שלו עובר 10 ניסיונות קיומיים, אפילו בינך לבין עצמך, שאתה דואג ממשהו שהוא לא קיים, אבל אתה דואג, אתה בניסיון קיומי. אתה חושב משהו, אתה נמצא בצער פנימי ממשהו, אתה, יש לך משהו בעייתי בחיים, המשהו הזה חוסם אותך, סוגר אותך, משתק אותך, זה ניסיון קיומי. כמה ניסיונות קיומיים יש? 10. כל בן אדם בחיים, כמו שבני ישראל עברו בארץ ישראל, במדבר, מבית מסעות, 42 מסעות, כל יהודי עובר 42 תחנות בחיים. לכן בשובה ישראל לומדים ביום חמישי את 42 מסעות, זה ממתק את 42 תחנות שאדם עובר בחיים. כל אדם עובר דירה, עובר עסק, עובר שותף, עובר חברים. 42 תחנות כל אחד עובר בחיים. ו10 ניסיונות קיומיים כל יהודי חייב לעבור בחיים. אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות קיומיים, לך לך מארצך, ברית בין הבתרים, עקדת יצחק. 10 ניסיונות קיומיים כולנו חייבים לעבור. עכשיו, עומד דוד המלך, שדוד המלך היה קודש קודשים, דוד המלך היה האור הגדול של העולם, דוד מלך ישראל חי וקיים. עומד דוד המלך, ודוד המלך רוצה להרים את עם ישראל לעוד דרגה, לעוד משהו יותר גבוה, לעוד משהו יותר מרומם. ומה אומר דוד המלך? דוד המלך אומר, אני ירים את העולם לא ל10 ניסיונות קיומיים, ל11 ניסיונות קיומיים. למה רק 10 ניסיונות קיומיים? הרי מה זה ניסיון? מתי שאדם אומר עובר בעיה, הבעיה יש לה כמה אופנים למה עוברים אותה. או שעשית עבירה, ואתה משלם על עבירה שעשית, אדם שפתאום הפסיד כסף, אדם שפתאום יש לו בעיה, זה או שעשית משהו לא טוב ואתה משלם על זה, זה אחד. או שזה משהו מגלגול קודם שאתה מתקן אותו בגלגול הזה, או שאתה משלם על משהו ומזכך ובונה את עצמך כלי קיבול לקבל איזה משהו טוב, אתה משלם מראש על משהו טוב שאתה עומד לקבל. אין בחיים דברים בחינם. כל מה שאדם חי בחיים הוא משלם או לפני או אחרי. אז הרבה פעמים לפני שמקבלים ישועה עוברים משהו קשה. לפני היום יש חושך. כל בן אדם שעובר משהו קשה, תדע, אחרי המשהו קשה יש משהו טוב שמחכה לאדם. אתה עובר משהו קשה בחיים, אם תהיה חכם, תעבור אותו, תמצא את המשהו טוב. אמרנו כמה פעמים שמדרש שאומר שאיזה אבא וילד הלכו בדרך, והילד היה עייף כל הדרך, מתי מגיעים לעיר, מתי מגיעים לעיר. פתאום היה בית קברות. אמר האבא לבן, עכשיו אחרי הבית קברות העיר. תמיד לפני העיר יש בית קברות. ככה אותו דבר. לפני שאתה מגיע לקושי, אתה נמצא בקושי הגדול. לפני שהשמש שוקעת, זורחת, אז יש הילד השחר, יש חושך הקשה ביותר, זה לפני תחילת שהאור מתחיל לזרוח. כך גם בן אדם בחיים שלו. הניסיון שאתה עובר, אם אתה עובר ניסיון קיומי טוב, בלי טעויות, בלי לשבור כלים, בלי להיפגע במקומות שלא צריך להיפגע, תדע, נפתחים לך בחיים דברים יותר גדולים. נפתחים לך בחיים אופקים יותר גדולים. כל אדם מסתכל, לפני כל הצלחה גדולה שהייתה לאדם, אדם היה בשפל. אדם עבר משהו קשה, או שפל של פרנסה, או שפל שמישהו פגע בו. לא משנה איזה שפל. סיפרנו כמה פעמים איזה מעשה, היה איזה מלך במצרים, שהיה לו משנה למלך, יד ימין של המלך, שהיה רב גדול יהודי. שהרב הזה המלך אהב אותו מאוד, ויום אחד המלך עשה מסיבה גדולה מאוד ונתן לו את הטבעת שאיתה הוא חותם. אמר לו, אתה משנה שלי, אתה חותם בטבעת שלי. נגמרה המסיבה, הרב הגיע לבית, איך שהגיע לבית שם את הטבעת על השולחן, לקח תיק קטן, שם בו כמה בגדים, מיד רץ וברח מהעיר, ברח מהמדינה. לפנות בוקר משטרה מגיעה לבית של השר, של הרב, שוברים את החלונות, נכנסים שוטרים, מישהו הלך למלך ואמר למלך, אותו רב שנתת לו את הטבעת, המשנה למלך, מורד ורומד לעשות בלגן. המלך אמר, מיד תתפסו אותו, תהרגו אותו. הוא ברח. עבר תקופה, לא היה לו מה לאכול, הוא הלך ממקום למקום, הגיע לעניות, הגיע לפשטות, הגיע לבית של אישה אלמנה שבקושי הייתה נותנת לו מרק ביום לאכול. אחרי כמה שנים שהוא בבריחה, הוא שותה את המרק, פתאום הוא רואה לטעם בתוך המרק. הוא שם את השולחן, את הקערה על השולחן, לקח את התיק, חזר למצרים. אמרו לו, מה אתה חוזר? המלך הוציא לך גזר דין מוות. הוא אמר להם, אני חוזר. הגיע למצרים, איכשהו נכנס, באותו יום המלך תפס שלפני כמה שנים אותם אנשים שהעלילו על הרב הזה עלילה, הם ניסו למרוד במלך. המלך אמר לו, עכשיו תגלה לי, שברחת למה ברחת? הרי נתתי לך אותו יום את הטבעת, ושחזרת למה עכשיו חזרת בדיוק איך שמחלתי לך? וראיתי והבנתי שלא עשית לי כלום. אמר לו הרב, כשהגעתי לשיא ידעתי שמפה אני רק יכול ליפול, לכן ברחתי. כשהגעתי לשפל, שאפילו מרק אני לא יכול לשתות ואין לי, הבנתי שיותר נמוך מפה אי אפשר, ועכשיו אני יכול לחזור שהכל טוב. כל בן אדם שנמצא במקום קשה, בחיים האישיים, בפרנסה, בנפש, בשפלה הגדולה ביותר, בהסתרה הגדולה ביותר, במקום הנמוך ביותר, במקום, בקצה הקשה ביותר, מהקצה הקשה ביותר, אל תשבר ותיפול. משם תאסוף את עצמך ותדע, אין מצב שהשם מביא בן אדם שמתוך ההריסות אין לו שם את הישועה. מתי שנופל דבר והכל הריסות, בין ההריסות יש לך את הישועה לעלות ולטפס למעלה למעלה. או שתישאר מתחת ההריסות, או שתקום ותצמח ותבנה עולם חדש. אנחנו רואים את זה לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד יש הריסות. לא משנה במה, בפרנסה, בחיים, בחברות, עם אנשים, בכל דבר יש הריסות. הריסות האלה או שתישבר ותישאר בחוק מתחת להריסות, ותבלה ככה מתחת להריסות את החיים שלך עד ללוויה שלך, או שתקום על עצמך ותדע שבתוך ההסתרה, בתוך השבר, לא להסתכל על החצי כוס המלא, אלא להסתכל על החצי כוס הריק. אנחנו לא אומרים לכם, תסתכלו על החצי כוס המלא, יש לך פרנסה קצת, יש לך אישה, לא, אל תסתכל על חצי כוס המלא, תניח את זה, תסתכל על חצי כוס הריק, ברק יש את הישועה, בשברים יש את הישועה, בחורבן יש את הישועה, בבעיה יש את הישועה, כולם רגילים לומר, אל תסתכל על הריק, תסתכל על המלא, לא, תשאיר את המלא, יש לך את זה כבר, זה בסדר. אנחנו אומרים צדיקים, תסתכל על החסר, תסתכל על השברים, תסתכל על ההסתרה, תסתכל על החורבן, בחורבן יש את הישועה, רק תדע איך לחפש אותה. מה קורה לאדם? אדם לא מתחיל אפילו לחפש את הישועה, הוא מתייאש, מרים ידיים, אפילו הוא לא מתחיל לחפש את הישועה, הוא מחפש את הישועה, הוא לא מוצא אותה, הוא נשאר למטה. קווה אל השם, חזק, ואמץ ליבך, וקווה אל השם, ועוד פעם תקווה, ואם לא הצלחת, עוד פעם תקווה, שבע יפול צדיק וקם, שבע פעמים נפלת, תקום, תהיה חזק, בסוף הקדוש ברוך הוא יושיע אותך, וזה מה שהיה אצל דוד המלך. דוד המלך אמר, ניסיונות זה זיכוכים, אתה מזכך את עצמך ואתה עולה. יש אנשים שהם מכוח סטרה חיים, בתומה החיים שלהם זה בכלל, זה משהו... שבכלל לא מדברים אליהם, שכבר איבדו את עולמם ורק הם נמצאים באיזשהו המתנה לקבל את המכה שאין לה תקומה, או הם או הילדים או משהו, וזה דברים חמורים. עליהם לא מדברים, הוציאו את עצמם מגדר עם ישראל, עליהם לא מדברים. זה אנשים שפוגעים באנשים בצורה חמורה ביותר, את זה לא מדברים לכאלה אנשים. אנחנו מדברים לאנשים שהם נמצאים בתוך המושגים של היהדות. המושגים של בן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה לפני בן אדם למקום. אדם שעושה תשובה וצדיק עם השם ופוגע באנשים, הוא, העונש שלו יותר קשה מאדם שפוגע בשם. דרך ארץ קדמה לתורה, לפני התורה דרך ארץ. מתי שהצרות הצרורות יתחילו לבוא לאדם בצרורות, אז האדם יחפש ולא ידע איך לעצור את זה. כי מתי שאדם נמצא בתוך הבעיה לעולם, מתפלל אדם לפני שצרה באה לביתו, כי אחרי שבאה לביתו קשה לצאת מהצרה. כן, החמוש מתיר עצמו מבית האסורים. עומד דוד המלך ואומר, ריבונו של עולם, 10 ניסיונות קיומיים זה לא מספיק, אני רוצה להביא את עם ישראל לדרגה יותר גבוהה, רוצה להרים את עם ישראל למקום יותר גבוה. ומה המקום יותר גבוה? עוד ניסיון, 11 ניסיונות קיומיים. 10 ניסיונות קיומיים לא מספיק. אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? שיגידו גם אלוקי דוד, ותנסה אותי. ואם דוד המלך היה עומד בניסיון, היינו צריכים לעבור לא 10 ניסיונות בחיים, 11 ניסיונות. והקדוש ברוך הוא ידע שבקושי 10 אנחנו מתמודדים איתם, וכל אחד יסתכל על עצמו כמה קשה לו בחיים. להוסיף עוד צרה של ניסיון קיומי בחיים, הקדוש ברוך הוא ראה שזה, אין לנו כוח לעמוד בזה. אולי דוד המלך יכול, אבל לנו אין כוח לעמוד. ואם דוד המלך היה עובר את זה ולא נופל במעשה של בת שבע, שזה למעשה עבר משהו מוסרי, לא הלכתי, אז כולנו היינו חייבים לעבור 11 ניסיונות קיומיים ולא 10. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תעבור את זה. ואפילו שהצדיק רצה לעבור, ורצון הרב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם, והוא רצה לעבור, אבל בשביל כלל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה. אז מה החזיר הקדוש ברוך הוא לדוד? אין בעיה. נכשלת, אבל פתחת דלת בתשובה להקל את 10 ניסיונות קיומיים. הדלת של תשובה שדוד המלך פתח, הם מקלים את 10 ניסיונות קיומיים. ולכן אדם שעובר ניסיון קיומי והכל סגור מסביב, מה יעשה? יתחזק בתשובה, יתקרב בתשובה. ותב שבתם אל האלוקים. בני ישראל נכתב עליהם 400 שנה. ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ עולם 400 שנה, ועבדו בינו אותם. אבל בזה שהתחזקו והתקרבו להקדוש ברוך הוא, ותב שבתם, הם היו נאנחים, והינחו מן העבודה, אומר רבי יוסף מסאטמר, הנחה מקרבת את המוות, כביכול הנחה, הנשמה יוצאת. הם צמצמו את הניסיון. מתי שאדם עושה תשובה, מצמצם את הזמן של הניסיון הקיומי. אם נכתב עליך שהניסיון הקיומי יהיה שנה, אתה מצמצם אותו לחצי שנה. אם נכתב עליך שהניסיון הקיומי יהיה כך וכך קשה, אתה שם את האמונה והדבקות בשם, ואז זה נהיה יותר קל. אבל אדם צריך להשתחרר מזה, ולהאמין באמונה חזקה, ולהיות דבק בשם, ולהתנתק מהדברים שמושכים אותו למטה. לפעמים זה האישה מושכת אותו, לפעמים זה הבעל מושך את האישה, לפעמים זה התורח של הפרנסה מושכים אותו. אדם צריך לחיות מעל הכל, לחיות עם דבקות ואמונה מעל הכל, ולשאיר את מבטחו בידי הקדוש ברוך הוא. מי שעזר לאבותינו, מי שעזר לכולם, מי שעזר לי עד היום, ימשיך יעזור, וככה האמונה של האדם עולה ומתחזקת. מישהו רוצה לשאול משהו?
ואם האישה, יש ניסיון קשה, והיא ברוך השם, עבדנו איתה באמונה, פתאום אתה רואה שהיא עוקבת אותך, אז מה אמרת לך? אתה בניסיון קיומי, אתה קיומי, ואני, וזה מציאות מסוימת, וזה אומרת מה, איפה מה שלימדת אותנו, איפה זה? שאלה אם מקטינה את הניסיון, או שאני קטע, כאילו, איך אתה מתמודד עם זה? אז זה באמת ניסיון קיומי, שאני אראה זה כמו ניסיון קיומי, או כמו שהיא מבטלת את הניסיון הזה? היא אומרת לך, מה זה שווה? האישה אומרת, אתה ניסיון קיומי, בהרגשה. עובר איזה תקופה, ופתאום האישה אומרת לך. היא אומרת לך, מה אתה בלחץ? אתה לימדת שהשם ככה והשם ככה? איך אתה בניסיון? היא מחזקת אותך, והיא גם מכה בך באותו מכה. שאלה איפה עכשיו איך הניסיון הזה? זה עדיין ניסיון קיומי או שכאילו היא ביטלה לי אותו? זה השאלה.
אם בן אדם בניסיון קיומי שהכל סגור לו והוא הולך לרב, יש לו אמונה והרב פותר לו את זה והוא בדבקות, או שאשתו צדיקה, הגמרא אומרת, אם תתאגו צגחים בלחיש, וגם אם האישה שלך גוץ, תתכופף ותשמע לה, נעשי דרגה ונעתי איתתה, ואדם שומע לאשתו והיא מחזקת אותו באמונה, זה חוכמת נשים בנתה ביתה. אברהם אבינו, אברהם אבינו היה קודש קודשים, מסופר צדיקים גדולים, שמתי שנפטרה האישה שלהם הפסיקו להגיד אשת חיל. כי בכל אמרו, איך אני אגיד אשת חיל? אשת חיל נמצא, איך אני אגיד? אברהם אבינו, הגמרא מספרת על רבנה, שרבנה היה מסתובב בכל הקברים של הצדיקים והיה מסמן אותם, הוא הגיע למערת המכפלה, והוא הסתכל בקבר של אברהם אבינו. אמרו לו, מה ראית שם? הוא אמר, ראיתי את אליעזר עבד אברהם. שאל את אליעזר, מה קורה בתוך המערה? הוא אמר, אברהם אבינו נמצא בתוך המערה, ושרה מחטטת, מעיינת בראשו. אברהם אבינו, אחרי שנפטר עוד שרה, הייתה שולטת על הראש שלו ושולטת על המעשים שלו. ומה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? כל אשר תאמר לך שרה, שמה בקולה? הכוח של אישה חכמה, שחוכמת נשים בנתה ביתה, אישה שהחוכמה שלה חוכמה אמיתית ויראת שמיים ותבונה נכונה, יכולה לקחת את בעלה למקומות גבוהים ביותר. אז אם אדם יש לו ניסיון קיומי ואשתו אישה חכמה, יודעת להגיד לבעלה, תעצור, אין לך על מה. וזה מעתה שקירבת אותה, והיא אחרי כן באה ומוציאה אותך, זה דבר עצום.
אבל איך אפשר להסביר את הפסוק? כתוב, אלך לשוק בתי חורים שולבך, כתוב כל מי שאשתו מושלת בו. כאילו חטף כמו גן. יש פה מחלוקת מאוד גדולה.
מחלוקת או שזה שתי פסוקים?
זה פסוקים מסוימים. יש בגמרא מרחת שאומרת, מי שאשתו שולטת בו, גיהנם יש לו. זה גיהנם, זה גמרא, זה לא אני אומר, רק הגמרא אומרת.
מה פשוט שאשתו שולטת בו?
העניין של שליטה זה לא העניין ש...
אנחנו חושבים שבעל ואישה בחיים זה לא בית, המשפחה לא צריכה להתנהל בשליטה מי שולט, מי הדיקטטור בבית.
לא, זה לא קשור לדיקטטור, המשפחה
ששולט. אדם צריך לעשות חלוקת תפקידים. עניינים של בית, האישה צריכה לקבוע מה יהיה בבית. זה התפקיד של האישה, היא צריכה לקבוע מה יהיה בבית, 1, 2, 3. דברים שהבעל בחוץ מתמודד, האישה לא מבינה מה אדם מתמודד. אדם יכול לשמוע עצה, האישה יכולה לשמוע עצה מהבעל, עניינים של הבית. אבל זה לא שליטה, זה לא שהגבר שולט באישה או שהאישה שולטת בגבר. אז אם שני... מישהו שולט על השני, אז זה בעיה.
לא, שליטה זה לא, העניין שאני רק כותבת, העניין של בין בעל לאישה זה עניין של דיבור. אם אין דיבור, אז זה כבר לא, אז גם הזוגיות נהרסת שם, הכל נהרס שם, גם הילדים
בכל, רואים את זה. בכל מקום שאין דיבור, אז המקום נהרס. שתי אנשים צריכים לדבר. הקדוש ברוך הוא ברא את הפה בכדי לדבר. הקדוש ברוך הוא ברא את הפה לדבר. אדם צריך לדבר עם החבר שלו. אמר רבי יוסי, מעולם לא הקדימה אני אדם לשלום. אני אמרתי שלום ראשון תמיד לכולם. אדם ברא את הפה לדבר. אדם צריך לדבר עם אשתו. אישה צריכה לדבר עם בעלה. כמה שמדברים, אז פותרים. יש דברים שיותר טוב לא לדבר אותם. כי כמה שאתה מדבר, אתה מגדיל את הבעיה. יש דברים שבעזרת השם בשיעור שהיום ניתן שיעור הבא נרחיב מה זה כוח הדמיון, אבל יש דברים היה לנו בנפש שאנחנו רוצים לסגור את העניין של דוד המלך. ביום ראשון נתנו שיעור וחשבנו, חששנו חס ושלום שדיברנו דבר שצריכים יותר לחדד אותו על גדולתו של דוד המלך, אז היה חשוב לנו לחזור על הדברים של דוד המלך. אבל מדברים עכשיו על דיבור, על דיבור, כל אדם חייב לדבר עם השני, עם החבר. אדם שבורח מלדבר, זה שתי דברים. או שהוא גנב לך ופוחד שתתפוס אותו במילה, או שאין לו מה להגיד לך. שהוא מתבייש לך, שהוא עשה לך משהו לא טוב, והוא יורך פצצות תאורה לסנבר אותך שלא תדע את האמת. לכן, כי פה לדבר, אתה שואל שאלה, אני עונה תשובה. שאדם בורח, רק גנב בורח. מי בורח? גנב. אתה רואה אדם ברחוב, אם לא עשית לו כלום, הוא לא בורח. מי בורח? גנב. מי שגנב הוא בורח. אמרנו פעם, דבר שיש בו יסוד גדול. היה איזה גנב, גדול, גדול, גנב מפורסם. שהיה לו גנב גדול, גדול, גדול. היה פורץ בתים מומחה. כל מנעול, הוא היה יודע לפתוח אותו. כל חלון, הוא היה יודע לפרוץ אותו. שנים, 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה, הוא פורץ בתים. הוא קיבל את זה גם ירושה מאבא שלו. גם אבא שלו היה פורץ בתים.
גנב בן גנב.
היה גנב של הפורצים. וכבר הוא התבגר, הגיל עושה את שלו. והגנב הזה הלך ואמר לבן שלו, בני, אהובי, יקירי, אני רוצה להעביר לך במסורת את המסורת של הגניבה, שגם אתה תדע לפרוץ. בוא תעשה איתי סטאז', אני אלמד אותך לפרוץ. אמרו לו, איפה נלך לפרוץ? אמר, בבית הכי חזק של האיש הכי עשיר בעיר, נלך לפרוץ לו את הבית. האבא הולך לישון, הבן אחריו, מחזיק את התיק, מקלק פריצה. האבא נכנס, פורץ את החלון, נכנס, מנתק את האזעקות, קופץ, נכנס בפנים עם הבן שלו, נכנס, נכנס בפנים. פתאום האבא מפיל איזה אגרטל, איזה משהו, נשבר, רעש, מתעוררים כולם, באים לברוח הבן. בא לברוח, אבא מכניס את הבן לאיזה שירותים, נועל אותו ובורח. הבן בפנים, בנס הבן יצא. נס לגנב, זה משהו גדול, בנס הבן יצא. הבן בא כולו בוכה לאבא. אבא, לקחת אותי לסטאז' הראשון לגנוב. ומה עשית? נעלת אותי בבית שיתפסו אותי? ניסי ניסים יצאתי. מה עשית לי? אמר לו, אבא, עכשיו עברת את הסטאז'. כל עוד אתה גנב, אני אקח אותך ותצא אחריי. הלכת על הגב שלי. אבל עכשיו שנעלתי אותך וידעת גם מזה לצאת, סימן שזה בגנים שלך הגנבות, ואתה יכול להתחיל ללכת לגנוב. בגנים שלך ואתה יכול ללכת לגנוב. דיבור זה, אני האמנתי כי אדבר. בפירוש, אני, האמונה נבנית על ידי דיבור. מתי שאנשים מדברים, אני האמנתי, האמון נברא, אנחנו מאמינים ומחזיקים. שלבנות קשר בין אחד לשני צריך 100 שעות לפחות. אין חברות שראינו וברגע אחד אנחנו חברים ואוהבים ומשקיעים והכל, לא. חברות צריכה מינימום 100 שעות דיבור. להתקדם יותר, לעניינים יותר רציניים, 200 שעות לפחות. דיברתי איתך 3 שעה, 30 שעה ומזה נבוא ונבנה את העולם? לא, זה סתם, זה אגדות שנגמרות בחורבן ובאכזבות קשות ביותר. אני האמנתי כי אדבר. מתי שאדם מדבר, מתי שאדם בונה קשרים בדיבור, אדם בונה מסילות בדיבור, אדם בונה דברים בדיבור, אז יש בסיס על מה לבנות. כשאדם שולט ושלוט בך, התורה אומרת, הוא ישלוט בך ותשוקתו אליך, אז הקדוש ברוך הוא עשה פה איזון. זה לא שליטה, זה שליטה שהיא איזון. טוב צדיק. כן.
אבא אמר שיש 10 מלחמות קיום, ומצד שני
10 התמודדויות קיומיות.
כן, ומצד שני 7 פעמים צדיק נופל בכמה, כאילו לאיפה נהגמו 3 בדרך.
לא, זה לא, ניסיון זה לא נפילה. נפילה זה החלקת, זה נקרא נפילה, נקרא ניסיון קיומי, אתה קם. בן אדם זה שתי דברים שונים. ניסיון קיומי זה אדם, הכל תקוע, כפור, אני אין לי מה לעשות. כמו כתוב על אברהם אבינו בעקידת יצחק, וירא את המקום מרחוק. מה הפירוש? אברהם אבינו ראה את המקום, את הקדוש ברוך הוא שנקרא מקום מרחוק, הוא ראה את אלוקים רחוק ממנו, איפה אלוקים? אני לא מרגיש את השם. הרי מה הניסיון של צדיק? ניסיון של צדיק זה לא בעיות, בעיות הן כלום, אדם בבעיות מתמודד. הניסיון של צדיק שהוא לא מרגיש את השם איתו. דוד המלך אומר בתהילים, באהבתך אל תסיר ממני לעולמים. דוד המלך אומר, תיתן לי השם כל הבעיות שבעולם, אבל שאני ארגיש תמיד שאתה אוהב אותי. אם אני מרגיש שאתה לא אוהב אותי, אין לי כוח לעמוד בכלום.
אבל זה אמונה.
ואז הוא אומר את הפסוק, השיבה לי ששון אישך, שזה סגולה למציאתכם. חבר, יש לכם הרבה שאלות, תשמרו אותם לזמן אחר. כן צדיקים?
בעבר
אנחנו אומרים את זה צדיק.
כבוד הרב, יכול...
חבר, היו אומרים רק אצל הקומוניסטים, חבר, חבר במפלגה, חבר עם הפנקסים האדומים, כן.
הרב יכול, מה קורה עם העם שלנו כרגע? באיזה מצב אנחנו נמצאים?
אנחנו, עם ישראל, עם ישראל ב...
עם ישראל חי.
אתמול אמרנו באחד השיעורים ש... הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולם ועבדום ויהיו נתם 400 שנה. אנחנו בגלות, המשיח עוד לא בא. אנחנו בגלות כבר 3,000 וכמה שנים, 2,000 וכמה שנים מהחורבן. התגלגלנו, לא היה לנו עם, לא היה לנו מדינה, לא היינו מרוכזים. גם על פי האסלאם, אתם יודעים שכבכל... האמונה האסלאמית מה אומרת? שיש את בני ישראל ויש את יהוד, ככה הם קוראים לזה. יהוד. מה זה בני ישראל? הם אומרים שכבכל בני ישראל כבר נעלמו, אין אותם. ככה האמונה שלהם. מה פירוש אין אותם? מה שאנחנו אומרים, 10 שבטים שהיו, שהלכו, אז הם אומרים, זה כבכל אצלהם, אין את זה. מה שיהיה זה היהוד, איפה של מרוקו, עיראק, ככה, זה היהודים שמפוזרים. כבכל, הם רואים את זה בתור שתי דברים שונים. את עם ישראל ואת היהודים שנשארו. כי לכל עם ישראל כבר עבר. מה שנשאר זה היהודים בעיראק, בפרס, באמריקה, באירופה, איפה שיש אמריקה עוד לא הייתה באותה תקופה. כי לכל איפה שיש יהודים, קראו להם היהוד. זה ככה קראו להם. עם ישראל לא היה לנו מה שיש לנו היום. יותר מזמן דוד המלך לא היה. מתי היה מדינה עם צבא, עם יהודים עשירים, יהודים שולטים, זה לא היה. היה פה מדינה שהיה מלך טוב, שם מדינה שהתקופות מלך טוב, שעם ישראל היה 70-80 שנה בצורה כזו, זה לא היה אף פעם. ואם נסתכל גם, עם ישראל עבר מצבים יותר קשים מהמצב הזה, הרבה. אנחנו בין 50 וכמה, אבל אחד, אבל אנחנו זוכרים סיפורים, מה זה מלחמת יום כיפור, אם יש פה מישהו מבוגר יודע, היה פחד של חיים. אחר כך במלחמה של לבנון הראשונה, אינתיפאדה הראשונה, היה ממש, מתו יותר אנשים מפחד של חיים. ואם נסתכל הפעם הזאת, כל היהודים בעולם, משהו נסדק להם בנשמה. יותר מהמלחמות הקשות ביותר, שהן באמת היו קיומיות. היום זה לא מלחמה קיומית. אבל משהו נסדק לנו קיומי בלב. למה? כי הגענו עד עכשיו, הגענו לאיזשהו מצב, שכבר הרגשנו את עצמנו בטוחים. אנחנו כבר לא גרים, אנחנו כבר בטוחים, אנחנו חזקים, אנחנו עשירים, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו כל יכול. כל בעיה שיש, היהודי מצא פתרון. קורונה, יהודי מצא פתרון חיסון. בעיה כך, יהודי מצא פתרון. כי בכל הרגשנו את עצמנו שהגענו לחלק ולנחלה. והקדוש ברוך הוא יראה לנו, אתם עוד גר, ואנחנו בשכבה הנמוכה ביותר, כמו שהתורה אומרת, גר, יתום ואלמנה, נשבר לנו, אנחנו עוד בגלות, אלוקים בגלות, הוא עוד לא בבית המקדש. אז אנחנו יכולים להיות בבית המקדש, בבית שלנו, אז נשבר לנו משהו פנימי עמוק מאוד 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 אצל כל עם ישראל. אין לנו בעיה קיומית היום, בינתיים, אבל נסדק משהו עמוק, וכולנו חזרנו להרגיש כמו גרים, כמו נבדים, מה נעשה, מה יהיה עם עם ישראל, נראה מה קורה לאחים שלנו, לאחיות שלנו, ליהודים שבשבי, ליהודים שבצרה, מה קרה, איך קרה. חזרנו להרגשה של גרות, ונשבר לנו משהו שכבר בנינו אותו, ונולדו דור שלם של אנשים שלא יודעים מה ששימון הרגיש לפני כך שנים, ואתם לפני 50 שנה, נשבר, וזה הדבר שמערער ויותר קשה מפעמים קודמות.
הרבה יהודים אבל בשבי, הרבה יהודים, זה לא דבר פשוט.
מבחינה
שכלית, זה לא דבר פשוט.
דברים לא פשוטים. והסרטונים
שרואים,
זה
נראה,
למה אתם
רואים
סרטונים?
אין, זה מכיר, מודע. אחד הסרטונים, זה פשוט שמרחם, אני הקשבתי לך גם, מההתחלה בזה. ואז אתה מתחיל, וזה פשוט צולל לזה. ואני אומר, כבוד הרב, שאמרת נכון, אני לא יושן כבר שעון עדה, חודשיים, לא יושן, אני קם 3 בבוקר, בקל, אף לא לי דבר כזה. קם מסיוטים מתמונות, שאתה לא מצליח לשלוט, והיום שלי הוא רגיל.
אנשים לא מבינים את זה. אין אצלנו, אצל עם ישראל, יהודי, דתי, חילוני, ספרדי, אשכנזי, ימין, שמאל. אנחנו אחים, שכחנו את זה. אנחנו אחים. הנאצים הרגו יהודים, הם לא שאלו אותם, אתה דתי או חילוני או כופר או מה. למה קוראים להר סיני, הר סיני, שמשם ניתנה שנאה לאומות העולם על עם ישראל, שונאים אותנו, לא משנה. לא משנה אם אתה חסיד או אתה ליטאי או אם אתה ספרדי או אם אתה דתי, ימני, שונאים את כולנו אותו דבר. ואנחנו, עם ישראל צריך להתאחד וצריכים לדעת שבנינו כל אחד בראש שלו עולם לשעצמו. גם כל אחד חי בבועה ובעולם שלו. אדם יש לו אינטרנט. פרופסור גדול דיבר את זה איתנו על זה. אדם יש לו אינטרנט, אז יש באינטרנט משהו שקוראים לזה אלגוריתם, כן? מה שאדם אוהב לראות מראים לו. עכשיו, אדם אוהב ימיני, אז כל היום עולה לו באינטרנט דברים של ימין. אז הוא חי עם סקרים ימיניים, עם דעות ימיניים. הוא חושב שזה כל העולם. אדם שמאלני, הוא רואה סקרים שמאלניים, מחשבות שמאלניים. אדם דתי, הוא רואה דברים של דתיים, שיעורי תורה. אדם שמשהו אחר, משהו אחר. אז כל אחד מנותק, כולם ביחד, וכולם מנותקים אחד מהשני. הימיני חושב רק הדעות שלו הן צודקות. הוא לא יודע שיש משהו אחר. השמאלני חושב שרק הדעות שלו צודקות. לא יודע שיש משהו אחר. האדם שהוא יושב ושומע דברי תורה, הוא חושב שרק זה קיים. הוא לא יודע גם איך להסתכל על השני. אנחנו גם לא מבקשים ממנו להסתכל על השני. ונותנים מצב בכלל הוא להסתכל בכל הדברים האלה שהם רק מבלבלים ומביאים את האנשים לחרדות ולפחדים ולדברים קשים ביותר. למה הדור הזה מלא בחרדות מה שלא היה באף דור? כי הדור הזה אנחנו חיים בעולם הדמיון. ועולם הדמיון הביא את העולם לחורבן ולחרדות ולדברים קשים ביותר. וזה נכנס לתת הכרה, והתת הכרה זה יוצא משם, פתאום קופץ לאדם בראש מחשבה, אדם יושב בשיעור, פתאום מריח ריח שלפני 20 שנה, הריח הזה, הוא הריח אותו מתי שמישהו פגע בו, פתאום הוא נהיה עצוב. הוא לא יודע בכלל למה הוא עצוב. למה? פתאום איזה רעש, שמתי שלפני 10 שנים הרעש הזה הוא שמע ומשהו הכאיב לו, הוא נכנס לעצבות. וזה בתת הכרה, כל זה יושב. וכל הסרטונים וכל הדברים הקשים, הם יושבים לכל אחד בנפש, בתת הכרה. ומדי פעם זה נזרק, ואדם בכלל לא יודע מה עובר עליו. למה? מישהו צדיקים רוצה לומר עוד דבר? כן, רבי משה.
מה בדיוק אני זה? בין 42 מסעות ומסע ניסיון.
מסעות זה לא ניסיון. מסעות זה כמו ש... עברת דירה לפה, הכרת את זה, עברת לזה, החזרת לשם, הלכת לפה, זה מסעות. ניסיון זה הכל סגור, אין, סגור. ניסיון, ניסיון רבי משה זה אדם, אני פוחד, מה יהיה, מה עם החיים שלי, איך עם החיים שלי, אוי ואבוי, מה עם הפרנסה, מה עם כך, זה ניסיון קיומי, אדם הכל סגור לו, זה יכול לקחת לאדם, אדם אין, אדם רוצה שידוך, השידוך לידך, אבל ניסיון קיומי זה, הוא לא רואה את זה. פרנסה זה לידך, הוא לא רואה את זה. זה ניסיון קיומי. זה ניסיון קיומי. תדעו, רוב הבעיות שיש לכולנו הן לא בעיות. אנחנו יוצרים אותן. 90% מהבעיות הן לא בעיות. אנחנו מגדילים אותן. אפשר לפתור אותן ברגע. אבל אנחנו נמצאים בניסיונות, בריחוק מהשם, בבעיות, בסטן, ביצר הרע. וזה מרחיק. וזה מרחיק את האדם. אמר רבי בנימין, כל העולם בחזקת צומים, כולם בחזקת צומים, עד שבא הקדוש ברוך הוא, רגע אחד מסיר את הכל ורואים את הכל. כל התשובות הן לידינו. כל התשובות, הפרנסה לידך תפתח רק את העיניים, השידוך לידך תפתח רק את העיניים, התשובות על הבעיות שיש לך לידך תפתח רק את העיניים. ולכן אם אין סייעת הדשמיה, אם אתה לא מתפלל ואין לך סייעת הדשמיה, לא יעזור לך כלום. מי? זהו צדיקים? צדיק.
מה מביא את הדבר האמונה? כוח של אמונה יותר באמונה, יותר לעלות בכוח של אמונה.
הוא צדיק, אתם יודעים הכל. אתם יודעים הכל. אתם איש מיוחד, איש טוב. איפה אתם גרים צדיק? אנחנו כבר כמה פעמים רואים אתכם, אתה איש מיוחד. איזה חסיד אתה? רבי נחמן היה לו חסידים?
רבי נחמן היה
משהו שאי אפשר להבין את הגדולה שלו. משהו שאי אפשר להגדיל. מה יותר גדול, הזקן או הפאות?
העיקר הלב.
למה מגדלים זקן?
מגדלים זקן.
צינורות השפע.
פי הזוהר. כל מה שהאנשים לא יודעים, אומרים המקובלים לזוהר, תשובות. אם אתם לא יודעים למה אתם מגדלים.
למה זה? לא, אני מגדל כי...
כי כולם מגדלים.
לא, למה? למדתי על זה, מה? לא זוכר, לא למה.
אתם עושים דבר שאתם לא זוכרים? אנחנו משתדלים מה שלא זוכרים, לא עושים.
יש בזה הרבה
עניינים. הרבה עניינים. מה העניינים? תדעו, אדם צריך להיות חזק על כל דבר. למה אתה מגדל זקן? למה אתה מגדל פאות? יש בזה יסודות עצומים. קושרים את הראש, את הלב, את המוח עם הלב. זה הקשר, יש בזה יסודות עצומים. יש בזה יסודות עצומים. תראו ברוך השם וראו כל עמי הארץ, כי שם השם יקהליכם הולכים באמונה ובתמימות אשריך. וביום ניסתמר אומר שאסור לגדל את הפאות יותר ארוך מהזקן. ואם זה מגיע לגובה של הזקן, נחתוך. שהפאות לא יהיו יותר מהזקן.
אני דואג את זה. באמת, אני לא מתן לפאות להיות
כאלה. אנחנו רואים שהם יותר גדולים מהזקן. אז עכשיו בדיוק.
למה הזקן? תסביר לנו
הבא. מתי שתגדלו זקן מפאות, נסביר לכם. כן, צדיקים, אני רוצה להגיד עוד משהו צדיקי. כולם תיאורים, תראו איזה עם ישראל, יש כמו העם הזה, ינו לנו, יש כמו עם ישראל? יש כמו עם ישראל, עם של אנשים תיאורים, תראו, צדיקים, אוהבי השם, אוהבי מצוות, אוהבים, כל אחד דרך, כל אחד בדרך שלו. כל הדרכים טובות, בסוף מגיעים למשהו אחד, אבל כל אחד בדרך שלו עושה את התיקון שלו. תודה רבה רבי שמעון, תודה רבה לכולם, אוהבים את כולם, על בית זה ויושבי אותך ולברכת אליהו, ברכת אליהו.